ואנחנו עכשיו לפינתנו היו ועודם. מדי שבוע אנחנו משתדלים לזכור, להזכר, להוקיר גם צריך לומר, אנשים שהגם שהם לא בקרבנו, משנתם, מורשתם קיימת, מהדהדת, והחותם הוא כזה שהוא מאוד מאוד משמעותי. והפעם אנחנו מבקשים לדבר על זאב ז'בוטינסקי. לפני 83 שנים הוא הלך לעולמו, כשהוא רק בן 59, מנהיג ציוני, סופר, משורר, עיתונאי, מתרגם, כתב ונואם מאוד מאוד מוכשר, ואנחנו מבקשים לדבר עליו עם הסופרת גלילה רון פדר עמית. ערב טוב לך גלילה ותודה רבה שאת איתנו.
ערב טוב גם לכם.
אז איפה נתחיל?
אני אגיד לך איפה נתחיל. נתחיל ברשימה שהבאתם, וחסר בה משהו. ומכל המנהיג וסופר ומשורר ועיתונאי, צריך גם להוסיף פמיניסט. ז'בוטינסקי הוא העריץ נשים. וזה אחד הדברים שמאפיינים אותו בצורה מאוד מאוד גורפת.
ואת כתב...
הוא אמר ככה, אני אצטט, אין תפקיד ומקצוע שלא הייתי מעדיף את האישה על הגבר. עד כדי כך.
עד כדי כך. ואת לפני כמה שנים כתבת ספר... על ז'בוטינסקי.
אז אולי רומן ביוגרפי. כן.
רומן ביוגרפי. אז אולי נתחיל מהשאלה, הבחירה שלך לכתוב עליו היא כי?
מבחינתי, ז'בוטינסקי הוא השני אחרי הרצל. עם כל הכבוד לבן גוריון, ובלי בן גוריון יכול להיות שלא היינו מגיעים לאן שהגענו, אבל ז'בוטינסקי הוא הממשיך לתפיסתי של הרצל, ועולה עליו בזה שהוא גם מורה לחיים, הוא לא רק מנהיג מדיני, אלא הוא גם מורה לחיים. הוא מכתיב לחניכיו, אנשי ביתר, ואלה שהלכו אחריו בתנועה הרוויזיוניסטית, הוא מכתיב להם בעצם איך לחיות. גם הסיפור של ההדר הז'בוטינסקאי, שבכל מקרה ובכל מצב צריך לשמור על הדר, שזה כבוד לזולת, גם בת, תפיסת העולם שלו לגבי מעמדות ועניים, גם עני בעין הוא בן מלך, ויותר מהכל, מבחינתי האישית, זה שהוא אמר לתלמידיו, לימדו לצחוק. עכשיו, לא לימדו לצחוק על אחרים, אלא לימדו לצחוק על עצמכם.
ועוד לפני שנגיע באמת לאישיות, שאת תכף תתני קווים לדמותה, אולי את יכולה להגיד משהו על איך חייו הובילו אותו, הרי זה לא טריוויאלי באותם שנים שקמים אנשים ומנהיגים את העם היהודי באין מדינה ומציירים את החזון ומשקיעים את כל מרצם, מה בסיפור החיים שלו הביא אותו לשם?
אז למעשה ז'בוטינסקי היה ההפך מכל פוליטיקאי. הוא בכלל לא היה פעיל ציוני, והוא גדל באודסה, כמובן בשטח האימפריה הרוסית, והוא היה ילד מאוד שובב, זה אגב מה שמחבר אותי אליו בתחילת חייו, והחלום שלו היה להיות עיתונאי, הוא היה מאוד נועז, הוא עזב את הלימודים באמצע לפני הסיום, צפצף על כולם, אמר שהוא הולך להיות עיתונאי, בא בגיל 17 לעורך עיתון, ואמר לו אני רוצה שתהיה תיתן לי משרה, והוא צחק עליו, אבל הוא התעקש שבסופו של דבר הוא נהיה עיתונאי מאוד צעיר. עכשיו, מה גרם לו למהפך ולהתגייסות לציונות? מה שגרם לו זה הייתה מודעה שהוא ראה אותה על לוח המודעות, שטורקיה הצטרפה למלחמת העולם הראשונה. עכשיו, ברגע הזה הוא אמר, הוא הרגיש שהוא לא יכול יותר לעמוד מנגד, כי הרי פרצה מלחמת העולם הראשונה, כן. והיו בה שני כוחות, והוא אמר, זה לא עניין של היהודים. אבל ברגע שטורקיה הצטרפה למלחמה, הוא פתאום הבין שזה כן עניין יהודי.
כן.
הוא אמר ככה, במקום שבו שולט הטורקי, לא תאיר השמש, ובלי התפוררות הקיסרות האוטונומית, העותומנית, סליחה, אין תקווה לתחייתה של ארץ ישראל. ומהרגע הזה, הוא הפך להיות סטארט-אפיסט, איזה חברת הזנק הוא ייסד, את הגדודים העבריים, פעם ראשונה, צבא עברי.
והוא באמת היה ממקימי הגדוד העברי במסגרת הצבא הבריטי, שאין ספק שזה היה הצעד הראשון בבניית הברית הזאת, שאולי תרמה מאוד אחר כך להקמתה של המדינה. ואולי זה לוקח אותנו לשאלה הבאה, אם הייתי מבקשת אותה אחרי משנתו, היא כל כך עמוקה, היא כל כך רחבה, אבל אם הייתי מבקשת אותך להגיד משהו על בתמצית על המשנה שלו באשר לדמותה של המדינה, מה היית אומרת?
אני את יודעת, הרי הרבה אומרים זה השתי גדות לירדן, אבל זה לא היה הרעיון של שתי גדות לירדן. ז'בוטינסקי דיבר על מדינה שצריכה להיות בעלת כוח רב, צבא מאוד חזק, יחד עם זה, בשום אופן לא להיות סוציאליסטית, אלא לתת את הבסיס לכל אדם, שיהיה לו מגורים, יהיה לו בריאות, יהיה לו חינוך, ומכאן ואילך, אם אתה מוכשר ורץ קדימה, תתאשר. ואם אתה מסתפק במה שיש לך, אז אתה תהיה פחות עשיר. אבל את הבסיס המדינה צריכה לתת לך.
כן. אוקיי, ואם הייתי שואלת אותך, כשאת מסתכלת אי אפשר שלא לדבר על התקופה שבה אנחנו חיים, כמובן אין לנו עניין לדבר על החלק הפוליטי ומי חושב מה, אבל כשאת מסתכלת על מה קורה היום במדינה, ואת מסתכלת על משנתו של ז'בוטינסקי, מה מתוכה אנחנו יכולים לקחת ולהדהד דווקא בימים הללו?
קודם כל הצניעות, והאדם שלוקח על עצמו אחריות, נותן דוגמה אישית ולא לוקח לכיסו אגורה. כל מה שנשאר אחרי ז'בוטינסקי, אחרי שהוא נפטר, כל רכושו היה עת, פיין טט. לא היה לו שום דבר, הוא לא לקח לעצמו שום דבר. הוא בא אל הפוליטיקה ובא אל ההנהגה כמשרת ולא כמי שניסה מעם. הוא לא התעשר על חשבונו, והוא להפך, הוא עוד נתן מכספו הפרטי למען הגדודים וכל התורה שלו. עכשיו יש עוד משהו שמאוד אופייני לז'בוטינסקי, וזה שהוא, כמו שאמרתי, הצניעות שלו, הוא כשאמרו לו, הוא אמר, איך אני יכול להטיף לגדודים, להקים את הגדודים ולא להתגייס? אז אמרו לו, איך תתגייס? אתה הרי היית עם שרים בריטים, מה אתה תהיה חייל פשוט? כן, הוא היה חייל פשוט. הוא התגייס כחייל פשוט, לא כקצין ולא שום דבר. ואז המנהיגים הבריטים דווקא אמרו, אי אפשר, זה לא הולך ככה, וצריך לתת לו דרגה קצת יותר גבוהה, לא יכול להיות שהוא יתתה את חדר האוכל של הקצינים. אבל הוא מבחינתו היה צחק על עצמו, שהוא, זה מה שהוא עושה, הוא מטטה את חדר האוכל של הקצינים.
גליל אהרון פדר, יכולתי לדבר איתך עוד שעה ארוכה, אז קודם כל תודה רבה מזמנך. ותודה רבה שחלקת מידיעותייך הרבות גם על זאב ז'בוטינסקי, ועל זה נאמר איפה ישנם עוד אנשים, שיהיה שבוע מבורך, תודה רבה.
תודה רבה גם לך.